הודעה קטנה קודם, מכיוון שהזמן קצר, ורק על החומר שנמצא בתוכניה שפורסמה פה עכשיו, אפשר להבין שאפשר לדבר פה כמה שעות, אז בכל אופן אני אגע על קצה המזלג בכל מיני נקודות, ממש על קצה המזלג, יותר בקודים, בקיצור, ומי שרוצה לראות בהרחבה יכול לקחת את התוכניה, והאמת היא שהתוכניה זה רק תמצית, זכיתי לחבר ספר שנקרא מנחת ערבה, אפשר לקבל אותו חינם בכתובת מייל שמופיעה פה בדף הראשון של הקובץ, והתדפיס, זאת אומרת, שתי הפרקים העיקריים, הסיכומיים של הספר, ניתנים להשגה בחוץ. נצא לדרך. למעשה אמרו לי שיהיה פה מפה, והמפה הזאת היא חלקית, אז לצורך העניין אני כרגע משתמש עם התרשים הזה, שזה תרשים סכמטי, זה משהו בערך. אני אתחיל איתו, ואחר כך אנחנו נצא לדרך, אולי נשתמש עם המפה הזאת. קודם כל, הקדמה קצרה, מה בכלל הספק בגבול הדרומי, איפה נולד פה הספק? שתי הקצוות של הגבול הדרומי הן ברורות. יש לנו פה את הקצה הדרומי של ים המלח, שזה הנקודה הראשונה של הגבול. יש לנו את הנקודה האחרונה של הגבול, שזה נחל מצרים. נחל מצרים, לפי הרבה שיטות, זה איזשהו מקום פה, בוואדי אל-עריש, אבל הרס"ג ורוב האחרונים נקטו, סליחה, פה זה הנילוס, הרס"ג ורוב האחרונים נקטו שנחל מצרים זה ואדי אל-עריש, זה האזור הזה, זה הנחל שמתחיל פה, וממשיך הלאה, יש פה עוד כמה ערוצים. עכשיו, שתי הנקודות של הקיצוניות של הגבול זה הקצה של ים המלח, ומקום המפגש של נחל מצרים, אני כרגע משתמש עם ואדי אל-עריש, כי הוא יותר נוח להמחשה, וגם בגלל שרוב האחרונים נוקטים ככה לעיקר. זה הקצה האחרון של הגבול. אבל התורה אומרת שהגבול לא הולך בקו ישר ממזרח למערב, אלא ויצא ונסב ותאר, יש כל מיני לשונות ביהושע ובפרשס מסי, הגבול לא הולך בקו ישר מכאן לכאן, אלא הוא נוטה. לאיזה צד הוא נוטה? לפי רוב שיטות הנטייה שלו היא לכיוון דרום. זאת אומרת, הגבול לא הולך ממזרח למערב, אלא יורד לדרום. ובהמשך הוא נפגש בוואדי אל-עריש ועולה למעלה. השאלה היא כזאת, כשאנחנו אומרים שויוצו ונוסב, השאלה העקרונית היא כזאת, האם הכוונה שהגבול הולך בעיקרון ממזרח למערב? הנטייה שלו לדרום לא משנה את ההילוך שלו, הוא ממשיך פחות או יותר באותו כיוון, אלא הוא נוטה קצת לדרום, נגיד לדוגמה ככה. או שנגיד שויוצו ונוסב, וכל השאר הלשונות, המשמעות היא שהגבול משנה את, הגבול משנה את הכיוון שלו לגמרי, ובמקום להמשיך ממזרח למערב, הוא פונה בהתחלה לדרום בירידה חדה, נגיד עד פה, ואחר כך בהמשך הוא פונה מערבה ומתחבר לוואדי אל-עריש, שזה נחל מצרים. השאלה למעשה היא על שאלת הערבה. הערבה מסתרת פה בכל השטח הזה, אז לפי אם נגיד שהגבול יורד בקו לא ישר דרום, האם בקו חד לדרום, אז הוא מכניס חלק גדול מהערבה לתוך שטח ארץ ישראל, מה שאין כן אם הגבול פונה בנטייה חלשה לדרום, זאת אומרת הוא הולך בעיקר ממזרח למערב, אז יוצא שהגבול הולך בו נגיד כאן, אז יוצא שרוב הערבה היא חוץ לארץ. לפני שניגש ללשונות הראשונים והאחרונים, אני רוצה קודם להקדים, מה ההבנה הפשוטה, בוא נגיד שאין לנו ראיות לא לפה ולא לפה, מה ההבנה הפשוטה בנושא הזה? אז אנחנו יודעים שכל דבר יש לו ארבע צדדים, מזרח, מערב, צפון, דרום. אם התורה אומרת שהגבול, עכשיו אני חוזר פשוט לפה, יותר נוח להדגיש לעבור שפה. זה הקו של הגבול המזרחי של ארץ ישראל, זה מגיע מלמעלה, זה מגיע לכנרת, הירדן, ים המלח, ומסתיים פה. זה הגבול המערבי של ארץ ישראל, לפי רבי יהודה זה הולך בקו כזה, לפי רבונן זה בקו כזה, זה הגבול המערבי של ארץ ישראל, הגבול הפצוני זה למעלה באיזשהו מקום, והגבול הדרומי התורה מתחילה מפה עד פה. ההבנה הפשוטה, בלי ראיות, לא לפה ולא לפה, המושכל הראשון, מכיוון שזה הגבול הדרומי, המשמעותי, שזה אמור להבדיל בין דרום ארץ ישראל, כן, זה צד דרום, לצפון העולם, זה הגבול שבא להגביל את דרום ארץ ישראל. אם אני אומר שקו הגבול יוצא מפה ויורד בקו אחד לדרום, זאת אומרת לכיוון הזה, אז בעצם כל החלק הזה של הגבול זה כמו המשך גבול המזרחי. זה אותו קו של גבול מזרח שיורד מהירדן, הכנרת, הירדן, ים המלח, הלאה, ממשיך הלאה, עד שהוא מגיע לאיזשהו נקודה פה. עכשיו, אני לא אומר שאפשר לקבוע על פי הסברה הזאת, אני רק אומר שהמושכל הראשון, כשמדברים על גבול הדרומי, הכוונה גבול דרומי, הגבול שאמור להגביל את דרום ארץ ישראל, ולא הגבול שמגביל את מזרח ארץ ישראל כהמשך קו המזרח שהיה לפני זה. מי שיראה, אני לא יכול להיכנס לזה עכשיו, מי שיראה בתוכניה, בעמוד 3, הערה 7, הבאתי גם של רבחם קנייבסקי, ככה למד בפשטות, נמשיך הלאה כי מקוצר הזמן, כל אחד יכול לבדוק את זה אחר כך. האם השאלה הזאת ניתנת להוכחה לכאן ולכאן? אז אני אצטט מכמה לשונות של מפרשים, ממש מקוצר הזמן, כי אני רוצה לדבר על עוד 2-3 נקודות יסודיות, שלא קשורות ממש ישירות לשאלה הזאת, אבל הן קשורות בעקיפין. אני מתחיל עם לושנה גרו, שזה למעשה הבסיס להכל, זה נמצא גם בתוכניה, מי שירצה, זה נמצא בעמוד 4, ציטוט מספר 1. הגובי הישוע כותב, הלושן שם של הפוסוק זה, ויוצו אל מנגב למעלה הקרבים, היציאה הראשונה של הגבול מקצה ים המלח למעלה הקרבים. אומר הגרו, שמואר זה האנוכה. כל מוקם שנאמר ויוצו, פירוש שהגבול היה יוצא מקו המישור לקו השיפוע קצת. זאת אומרת, קו המישור של הגבול, אני חוזר לפה, זה הקו שהגבול אמור ללכת מכאן לכאן. זה קו המישור של הגבול, משתי הנקודות של הגבול מכאן לכאן. הגבול יוצא מהקו הזה לקו השיפוע קצת. עכשיו, יש מי שפירש, הבאת שם את הלושן של האלה מסה, אפשר לראות בפנים. הוא רוצה להגיד שקו המישור של הגבול, של הגרו, זה לא הקו המישור הזה. אלא הגבול אמור ללכת מצפון לדרום, אבל הוא לא הולך בקו ישר מצפון לדרום, אלא הוא פונה קצת לכיוון מערב. אפשר לראות בעריכות, אני אומר את זה בקצרה, הבאתי שם את הלושן שלו מילה במילה. הצעה הזאת היא מופרכת מכל וכל. דבר ראשון, כי בלושן של הגרום מפורש, שההטייה שהגבול נוטה מקו השיפוע, מקצרת את הגבול. כמו שמרחיבה את הגבול כמו שהגרום מסיים, ונמצא נסרחב הגבול. אז אם אני אומר, כפי שאמרתי הפשטות, שהקו המישור זה הקו שיוצא ממזרח למערב, והגבול נוטה מהקו הזה, הוא סוטה קצת לכיוון דרום, אז הסטייה הזאת היא מרחיבה את הגבול, מרחיבה את שטח ארץ ישראל. אם אני אומר שהקו, קו המישור שעליו מדבר הגרו, זה הקו שיאמור שיוצא מצפון לדרום, אז אם הקו היה ישר, הוא היה מכניס עוד שטח לארץ ישראל. בגלל שהוא נוטה, הוא מקצר את שטח ארץ ישראל, ויש עוד כמה פירוחות לפירוש הזה. אגב, דבר מאוד מוזר, שלפי האלה מסי, הגבול בכלל לא פונה בהתחלה לצד מערב. הוא פונה פנייה קטנה לדרום מזרח, כמו איזה רבע עיגול, עד שהוא פונה בחזרה למערב. אפשר לראות את זה במפה שלו, ואפשר לראות, אגב, במהדורה האחרונה של הספר, הוא קיצר קצת את היציאה למערב. הוא לא עשה, בספר הראשון היה ממש כמו רבע עיגול. בספר החדש זה נטייה קטנה לדרום מזרח, ומיד אחר כך זה פונה למערב, וזה ודאי נסתר מלושן הגרו. עכשיו אני רוצה לצטט עוד כמה לשונות של ראשונים ברצף, ואחר כך אני יעמוד על המשמעות שלהם, זאת אומרת, אני קודם קורא אותם ברצף, ואחר כך למשמעות שלהם. אני אקדים ששבט יהודה נחל את כל דרום ארץ ישראל. זה מתחיל מירושלים, יש פה קו גבול מסוים שיוצא מקצה ים המלח לירושלים, הקו הזה, וכל השטח הזה עד סוף ארץ ישראל, הכל היה שייך לנחלת יהודה. עכשיו נראה את הראשונים, איך הם מתארים לנו את נחלת יהודה. אני אפתח בציטוט הראשון, זה נמצא בעמוד 5, ציטוט מספר 3. אני גם אשים את זה על המסך, מי שרוצה לעקוב. רש"י ביהושע, אני קודם ברצף את כל הלשונות של הראשונים, ואחר כך אני אגיד את זה. רש"י כותב, גבול קדמה, חוט המתוח למצר מזרחי של יהודה, ים המלח שהוא מקצוע דרומית מזרחית לארץ ישראל, עד קצה הירדן, רוחבו של גבול יהודה אינו אלא כנגד ים המלח. הלאה. לא שנראה שזה בצבוח עם נון דלת, זה גם מופיע בתוכניה בציטוט מספר, עמוד 5, ציטוט מספר 2. אני קורא, אני לא שנראה שמחוץ על הזמן, אני רק אומר, כל הגבולים, אומר שכל הגבולים מסובבים ברוחותיה ומקצותיה של גבול יהודה. גבול יהודה לדרומה של ארץ ישראל, ארץ אדום לגבולו לדרום הפני כולו, ואורך גבול יהודה מן המזרח למערב פני כולו זה, ים המלח למזרח וים הגדול למערב. הלאה, אני ממשיך על הלשון תוספות בבחורות. תוספות כותב, ים המלח היה עומד ליהודה בכל מזרחו. יש לנו גם לושן של מערי קרא, שהוא לא צוטט בפנים, זה נמצא בתוכניה, מי שיראה בעמוד 6, ציטוט מספר 8. וזה יהיה לך גבול מזרחו של יהודה, כל משך ים המלח, מדרומו של ים המלח עד קצה הירדן, מדרומו של ים המלח עד קצה הירדן, כל זה רוחבו של תחום יהודה במזרח. זאת אומרת, כל הראשונים שמתארים לנו את שבט יהודה, את הצדדים של יהודה, הם כותבים ככה, בצד דרום, אדום, מערב, הים, מזרח, ים המלח. עכשיו שימו לב, אם ניקח לדוגמה את קו ה-30, שאני רוצה לדבר עליו בהמשך, קו ה-30 נמצא פה, זה קו ה-30. אם אני מוריד את הגבול בקו ישר מקצה ים המלח עד קו ה-30, אז שימו לב שהרוחב של יהודה המזרח של יהודה, שזה הרוחב של יהודה, הוא לא רק ים המלח, אלא הוא ים המלח, וההמשך, אותו קו, עד כאן למשל, כן? אז יוצא שרשי בעצם, כל הראשונים שכותבים שים המלח הוא רוחב יהודה, למעשה ים המלח הוא רק פחות מחצי מהרוחב של יהודה. אלא ברור מדברי הראשונים, שהרוחב של יהודה מסתיים בקצה ים המלח, ומכאן ואילך זה כבר לא רוחב יהודה, זה לא מזרח יהודה, כי קו הגבול לא ממשיך בקו בירידה חדה לדרום כהמשך אותו קו, אלא ממזרח למערב. עוד דבר קטן, זה נושא ארוך, בעמוד 6, אני מבקש מאוד שאלות, איך? כן, אבל הרש"י כותב על כל הגבולות של יהודה, הרש"י מדבר על היישוב של יהודה, כל הלשונות של הראשונים. אני רוצה, בעזרת השם שיעור, אחרי השיעור אני אקדיש כמה דקות לשאלות, והודעה מאוד חשובה, אני בעזרת השם אחרי הרוח, אחרי הדרשה של הרב סולובייצ'יק, אני מתכונן להישאר פה בלי הגבלת זמן, וכמו שאומרים בעברית, לשכנע או להשתכנע, אז כך הציבור יתאזר בסבלנות, כי אני רוצה להספיק כמה שיותר. אני רוצה לצטט עוד לושן של מעריק רע, עמוד 6, בתוכניה זה נמצא בעמוד 6, ציטוט מספר 6, המעריק רע כותב ככה. מעריק רע זה אחד מרבותינו הראשונים, מילים מפורשות של מעריק רע, כשהוא מתאר את הגבול, שימו לב, אני אתמקד רק בלשון הזה, מן החבל, החבל זה קו הגבול, מן החבל הוא לפנים כלפי צפון, תחום יהודה, מן החבל הוא לפנים כלפי דרום, תחום, חסר פה כמה מילים, צריך להגיד או אדום או מדבר עמים, הלאה, מן החבל הוא לפנים כלפי צפון, מן התחום, כלומר מארץ ישראל, מן החבל מלחוץ כלפי דרום, חוץ לתחום, זאת אומרת שהחוט, החבל נמתח מכאן לכאן, צפונית לחבל זה ארץ ישראל, ודרומית לחבל זה חוץ לארץ. אם הייתי אומר שהגבול יורד מכאן לכאן, אז הוא היה צריך להגיד שמזרחית לחבל זה חוץ לארץ, ומערבית לחבל זה ארץ ישראל. ברור מלוש מעריק רע שקו הגבול הולך מכאן לכאן, צפונית לקו הגבול זה ארץ ישראל, ודרומית לקו הגבול זה חוץ לארץ. עוד לושן אחד של מעריק רע, כי אני רוצה להמשיך הלאה, יש לנו עוד הרבה מה להספיק. הלושן נמצא בעמוד 6, ציטוט מספר 7, אף ים המלח יש לו ארבע פאות, צפונה וכולו. הנה הבאתי זה גם פה. הוא כותב ארבע צעות של הירדן, דרומו שלו, כלומר דרומו של ים המלח, זה ארץ העמים. מזרח שלו בירדן, מערב שלו נחלת יהודה. זאת אומרת, יש מילים מפורשות במעריק רע, שאם אני לוקח זה רוחב ים המלח, כל השטח שמרוחב ים המלח הוא שייך לארץ העמים. למשל, אם נדבר על נאות הכיכר, שזה משהו באזור הזה, כן, אז זה ודאי חוץ לארץ לפי שיטת מעריק רע, מילים מפורשות. אגב, אחד הקונטרסים שיצא לאור בשמית האחרונה, זה נקרא שבט מישור, סיטט את מעריק רע משום מה, למילים האלה הוא מחק ועשה וכולו, והשמיט את המילים האלה. בכל אופן, מעריק רע מפורש, שנאות הכיכר והשטח של דרום ארץ, ים המלח, הוא ארץ העמים. אני ממשיך הלאה. יש עוד נושא ארוך, שאני מקציר אותו פה בקצה המזלג. הנושא של באר שבע, אני מצטט לושן של רשי, זה נמצא בעמוד 5, ציטוט מספר 5, רשי בויצא כותב שבאר שבע עומד בדרומה של יהודה, והעיקר מה שחשוב זה להביא את לושן הקפטו ואופרה בפרק י' שכותב דברי רשי, והוא כותב, הוא מדבר מפורש, כי ברשי היו כאלה שאמרו, שלא הכוונה גבולות יהודה, הכוונה שבאר שבע זה בסוף החלק המיושב של יהודה. קפטו ואופרה כותב מילים מפורשות, שבאר שבע מדבר על גבולות יהודה, כפי שכל אחד יראה בציטוט עמוד 5, ציטוט מספר 5, והוא כותב שם שבאר שבע עומד בדרומו של יהודה, והוא מדבר על גבולות יהודה כפי שרואים בלשון שלו. אני רק אעשה פה את זה שהציבור יוכל גם כן לעקוב. עכשיו אני רוצה לחזור כאן ככה. באר שבע במפה מופיע פה. עכשיו, מי שיסתכל, אני הבאתי את זה בתוך התוכניה ויותר באריכות בספר, שלושה לשונות של הכפתור בפרח שמוכיחים שבאר שבע של היום היא פחות או יותר באותו אזור של באר שבע הקדומה. זאת אומרת, בוא נגיד משהו, ניקח אפילו טווח ארוך באזור הזה. צפון יהודה מסתיים פה, ירושלים. ורש"י והכפתור בפרח אומרים מילים מפורשות שהאזור של באר שבע זה דרום יהודה. אני שואל את הציבור, אם אני לוקח את הגבול מכאן עד קו מעלה 30 למשל, וממשיך הלאה במערב ומתחבר פה, האם באר שבע נמצאת בדרום יהודה או במרכז יהודה או אפילו צפון יהודה? זה נושא ארוך, אני קצת על קצה המזלג, אני עכשיו רוצה להגיע לעוד שתי נושאים ואני מאוד... אני רוצה פשוט להמשיך עוד כמה נושאים. אני רוצה עכשיו לייחד כמה מילים, ממש על קצה המזלג, לנושא של קו השלושים. הציבור שמע קו השלושים, קו השלושים, קו השלושים, מה זה קו השלושים וכמה מילים על הרמב״ם שנצטט בהמשך. התכנים הקדמוניים, זה כבר מופיע בזמן הרמב״ם, זאת אומרת, מה נגיד, אלף שנה או אפילו יותר, חילקו את כדור הארץ לקווי אורך וקווי רוחב. 300... אסטרונומים. שיהיה. כדור הארץ חילקו אותו ל-180 קווי אורך, קווי רוחב, ו-360 קווי אורך. כל אחד יכול לראות במפה, למשל פה רואים קו שזה קו ה-30. פה נמצא קו הלמד א', וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, יש מילים של הרמב״ם, בהלכות קידוש החודש פרק י"ח, אני מצטט פה את הלשון של הרמב״ם, הוא מדבר על המדינות, אני לא יכול להיכנס עכשיו בייחוד לרמב״ם, אני רק מצטט הלושן. הוא מדבר על המדינות שנמצאים מזרחית לארץ ישראל או מערבית לארץ ישראל. איזה מדינות נמצאים כנגד ארץ ישראל? אז הוא כותב ש... כל המדינות, כל הדברים שהם מדינות במערב וזה, כן? גושן נוטל צפון מ-30 מעלות עד 53 מעלות, כן? אבל אם היו נוטות לצפון, זאת אומרת, בוא נגיד, הרמב״ם אומר שאם יש, בוא נגיד זה קו ה-30, אם יש מדינה שנמצאת מקו ה-30 עד קו על המדי, אני אמרתי כאן דבר לא נכון, אני רק אומר לצורך העניין, להתחיל עם הרמב״ם ככה, אז המדינות שנמצאים בשתי הקווים האלה, מקו ה-30 עד קו על המדי, שפה זה לא מסומן, זה יותר למעלה, הן מכוונות כנגד ארץ ישראל, אבל אם מדינה נמצאת מתחת למעלה ה-30, בוא נגיד פה, או למעלה מקו ה-למדי, הן כבר לא מכוונות כנגד ארץ ישראל. לכאורה, יש לנו כאן מילים מפורשות של הרמב״ם, שהוא מתחם לנו את ארץ ישראל בצפון ודרום, וזה כותב שבצפון ארץ ישראל מגיע עד מעלה ה-35, בדרום ארץ ישראל מגיע עד קו ה-30. הנה רמב״ם מפורש. להסביר את לושן הרמב״ם ייקח לי זמן, זה נמצא בתוכניה בקצרה, בספר נמצא באריכות, ובעזרת השם אחרי הערב אני אוכל... רגע. אז אני מה שמבקש, אחרי השיעור אני אקדיש כמה דקות. הטעות, להסביר את לושן הרמב״ם, אני אסביר בהמשך, אני לא אומר שיהיה זמן, אבל כל פנים אחר כך. אני רק רוצה להוכיח בשתי הוכחות ברורות, שדברי הרמב״ם, המילה ארץ ישראל ברמב״ם, היא לא מדברת על ארץ ישראל של פרשס מעשי. אגב, לא אני אומר את זה. מי שאומר את זה זה רבחם קניאבסקי, ואני חושב שמורד השמייט צדיח הוא הסקידוש החודש לרמב״ם זה הוא, בעל מחבר ספר שקל הקודש, הילוך הסקידוש החודש לרמב״ם. הוא נשאל מדברי הרמב״ם הללו, והוא אישי, ואני מצטט את הלושן שלו, ואני הבאת את זה גם כן בספר. אין לדברי הרמב״ם הזה שום שייכוס, כי הוא דון בעניין הראי במקום אילו עדיין ריוסם כרצול, ואין שינוי להסביר את הלושן שלו, להסביר את כוונת הרמב״ם ייקח לנו זמן. אני רק רוצה שתי נקודות קטנות בנושא הזה, כי אני חייב להמשיך לנושא חדש. יש טעות יסודית בלושן הרמב״ם. כולם מפרשים את לושן, מה זה כולם? אנשים שלא למדו את הסוגיה, מפרשים את לושן הרמב״ם, שכשהרמב״ם אומר 30 מעלות, כוונתו לקו ה-30 שמסומן פה במפה. אבל זה לא הכוונה בדברי הרמב״ם, כי יש פה סתירה בין הרמב״ם לרמב״ם, אני אצטט פה רק, אני אעלה פה למסך את הלושן של מפורשי הרמב״ם, הבאתי את זה בערכיות בפנים, עוד מפורשים. כל המפרשים כותבים שמה שהרמב״ם כותב 30 מעלות, לא הכוונה קו ה-30, אלא תחילת מעלה ה-30. זאת אומרת, קו החפתת נמצא למטה באמצע חצי האי סיני, שם מסתיים מעלה החפתת, שם מתחיל מעלה ה-30, קו ה-30 זה סוף מעלה ה-30, וכוונת הרמב״ם לתחילת מעלה ה-30 ולא לקו ה-30 המסומן פה. זאת אומרת, אם ניקח את הרמב״ם לעניין תחומי ארץ ישראל, אנחנו צריכים להוריד את הגבול לא לכאן, אלא לאמצע חצי האי סיני, ששם נמצא קו החפתת, שזה בעצם תחילת מעלה ה-30. לא אני אומר את זה, אני מצטט פה למשל שתי לשונות של מפורשי הרמב״ם, הבאתי עוד לשונות בתוכניה ובספר, מ-30 מעלות וכולו לאו דווקא, אלא דאבלי מחפתת מעלות עד למדי מעלות. שיעור אבל ישראל, כמו שכתוב בפרק י' א', זה נאבו קוידש, שקל הקוידש רבחם קניאבסקי, מ-30 מעלות עד למדי מעלות, ומחפתת מעלות קורא רבינו כאן מ-30, רצינו לומר, מתחילת המעלה ה-30. אני מתייחס כי בקונטרה זה מקרוב צעק חמאס. אני מדבר אחרי, בחמש דקות האחרונות השיעור, אני לא יודעת שמיינה, מצוין. אז אני אומר ככה, מי שרוצה להחמיר על פי הרמב״ם, גיזון תראית, אין לי שום בעיה, אבל שלא יעצור פה, שימשיך הלאה עד אמצע חצי האי סיני, אין לי שום בעיה עם זה. על כל פנים, בעמק הרובה הוא כתב חמאס, שכל הסתירה הזאת ייצרו המתירים, כדי להשתמט מדברי הרמב״ם, מי שפירש את הלושן, שמעלה ה-30 ברמב״ם זה, קו, זה לא קו ה-30, אלא קו החפתת, זה, פה ציטטתי שתי מפרשים, יש לי עוד שתי מפרשים שציטטתי שם, וכן הלאה. נקודה שנייה, ואני רוצה לדבר מאוד חשובה. גם אם נפרש, אני לא מצאתי, חוץ מעמק הרובה. מה? רגע, אנחנו נגיע לזה בהמשך. עוד נקודה אחת בקשר לרמב״ם, כי אני רוצה לפתוח נושא חדש לגמרי. עוד נקודה אחת. מה? נאבו קוידש זה ספר שנפלט לטוף קוף מבוב. רב שמעון ולץ' זה נראה לי השם שלו, והוא נתפס בתוף ריש קוף קוף מבוב. בכל מיני, ואתי גם המפורש על הרמב״ם נמצא בתוכניה למטה, וגם תכונס השומיים של רפאל מאנובר, שהחזון איש מזכיר אותו, הם גם כן. בכל מקרה, זה לפורשים שאני מצאתי, אם מישהו ימצא מפורשים סותרים, אני אשמח. נקודה שנייה בקשר לרמב״ם, כי אני חייב להמשיך לעוד נושא. גם אם נלמד את לושן הרמב״ם כפשוטו, בוא נגיד שאנחנו לומדים שמעלה ה-30 זה לא כמו מפורש הרמב״ם, נגיד שכמה מעלה ה-30 זה קו ה-30. ונלמד את לושן הרמב״ם ארץ ישראל, ארץ ישראל לתרום מייסס לפרשס מעשי. אבל ברור שהרמב״ם לא מתכוון בצמצום, והראיה, פה זה לא מופיע, בצפון הרמב״ם כותב מעלה על המדי. אור האר לפי הרמב״ם, יש שוב בפייר הדור, שהוא כותב שאור האר זה אר בניאס. אר בניאס נמצאת 20 קילומטר צפונה מקו על המדי. זאת אומרת, אף על פי שהרמב״ם כתב שהמדינות שנמצאות מלמד עד למדי הם ארץ ישראל, אבל זה לא מצמצום. והראיה, שיש הוראה, אני מתכוון לתחילת הגבול הצפוני של ארץ ישראל, נמצא 20 קילומטר צפונה מקו ה-30, מקו הלמדי. אם כן, גם בקו ה-30 זה לא מצומצם. אפשר גם להוריד עוד 20 קילומטר. ידוע הרי שהחזוני שתיר את יטבטה, יטבטה, המרחק בין יטבטה לקו הלמד, לקו ה-30, זה בערך אותו מרחק בין אור ההר לקו הלמדי. אז ממילא, אם החזוני שתיר את יטבטה, אם הוא היה חושב שדברי הרמב״ם שייכים לגבולות ארץ ישראל, אולי מתיר את יטבטה כשם שאור ההר עדיין שייכת לארץ ישראל. אני ממשיך הלאה עוד נושא קטן. עוד נושא קטן, בחמש דקות האחרונות אני אתייחס, אני חייב עוד נושא קטן. יש עוד נושא שנקרא אדום מויו והר סעיר. זה נושא ארוך, ובספר, בתוכניה זה נמצא, ובספר נמצא עוד יותר בריחות. יש נושא ארוך מאוד. בספר אלמסי חידש שאדום, אני אקדים שאדום והר סעיר, לפי רוב השיטות, זה בעצם דבר אחד, חוץ משיטה סגרו. אז הוא חידש שאדום והר סעיר, הכל נמצא פה. מה שמכונה היום הרי סעיר. השטח הזה לא שייך לא לאדום ולא להר סעיר, זה שייך למדבר רועמים, לא שייך לא לאף אחד. הנפקמין אלה מייסה, בגלל שהגבול הדרומי של ארץ ישראל חופף, כתוב בישוע תזבוב שיש חפתי תרים שהם על גבול יהודה ואדום. אם הגבול הדרומי של ארץ ישראל, אם האדום נמצא פה, אז בהכרח שהגבול הדרומי יורד בקו אחד לדרום, והוא חופף על פני אדום, זה אדום וזה הגבול הדרומי. הדבר הזה מופך מכמה דברים, אפשר לראות בתוכניה, הבאתי כמה מקורות לסתור את זה. אני אגיד רק שתי נקודות, נקודה ראשונה, אחד מהחפתי תרים זה באר שבע, באר שבע אמרנו זה באזור הזה, מי שיכול להסביר לי מה הקשר בין באר שבע לכאן, אני אשמח מאוד. נקודה שנייה, הבאתי לשונות של רש"י מפורשים, ולא שנקף תורו פרח, שאני אסיים את הנושא הזה, כי יש עוד נושא קטן שאני חייב להתייחס, אני ממש לא יכול להתעכב. יש לא שנקף תורו פרח, שאני הבאת אותו בציטוט, עמוד 19, ציטוט מספר 4. הקף תורו פרח חוטב ככה. אני אקרא את המילים שנוגעים לנו, נמצא קרן מזרחי דרומי של ארץ ישראל ובקרן מזרחי צפוני של ארץ אדום. שימו לב, הקו תופר כותב שמזרח ארץ ישראל ומזרח אדום נפגשים. אם אדום נמצאת פה, אז מובן, זה מזרח אדום וזה מזרח ארץ ישראל וזה נפגש ביחד. אם אדום נמצאת פה, אז היה צריך להיות שמזרח ארץ ישראל נפגש בצפון, במערב אדום. באמת בשבט מישור הוא כתב שצריכים לשנות את הגרסה, הוא כתב שאילולד מסתפר משנה את הגרסה בקו תור ופרח, בספר הרחתי שאי אפשר לשנות את הגרסה. עוד נושא קטן ואני גומר, על קצה המזלג, כל אחד יכול להיות בתוכניה, האם בכל אופן דווקא אני רוצה להביא שתי ראיות שהגבול כן ירד למעלה קו ה-30, אבל זה לא שייך לענייננו. ראיה ראשונה, מארי קסטרו, ערך לחם, אבן עזר, סימן קוף נובוב, ו... מערש סיליוב, המפורש על הירושלמי המפורסם, בשביס פרק ווב, שתיהם כותבים שלפי השיטות שנחה מצרים זה ודי אל הריש, זה הנילוס, הגבול מגיע עד קהיר. פה מסומן, אני ארד עוד פעם למפה, כדי שהציבור יבין על מה אני מדבר, אני ממש מזרז, מכילה. שימו לב, זה הנילוס, קהיר נמצאת פה, ממש פה על קו ה-30. אז הם כותבים שלפי השיטות שנחה מצרים זה הנילוס, הגבול הגיע עד קהיר, וקהיר היא בתוך תחומי ארץ ישראל. אז הנה יש לנו מפורשים מפורשים, שעד כאן בערך מגיע הגבול, עד קו ה-30. אבל אסור לשכוח שהם מדברים לפי השיטות שנחל מצרים זה לא ואדי אל הריש, אלא זה הנילוס. גם אם אני לוקח פנייה חלשה לדרום, נגיד ככה, אז אחרי 100-200 קילומטר אני מגיע לקו ה-30. אני מה שהוכחתי מדברי הראשונים, שאי אפשר להגיד שהגבול יורד בקו ישר דרומה כאן עד קו ה-30. אין לי שום בעיה שהגבול ירד בקו כזה ויגיע פה לקו ה-30. עוד מקור שני שאני רוצה להביא, זה מקור אחרון ואני אסגר. אבן ספיר, ספר אבן ספיר מפורסם, אחד מ... ספר זה... ספר כמו היסטוריה, אבל יש שם הסכמות מה נראה את המצחוכם גדול. הוא כותב, אחרי שהוא מביא את השיטה שאומרת שוודי, שנחל מצרים זה הנילוס והגבול מגיע עד קהיר, הוא סותר את זה, והוא כותב שהגבול זה ודי אל הריש, אבל הוא כותב דבר מאוד מעניין, שימו לב, הוא כותב, הלושן שלו מצוטט אצלי מילה במילה, בעמוד... זה מצוטט מילה במילה, בתחילת הקונטרס בעמוד השני והשלישי בעיירה, אפשר לראות את זה בעריכות, הוא כותב שמי עצמוין, הגבול, נגיד עקמוין זה נקודה מסוימת פה, הגבול פונה צפונה בקו ישר עד תחילת ואדי אל הריש וכולו. אז הנה יש לנו אחד שאתה מתחוכר בדורות האחרונים שכתב שהגבול יורד לנקודה מסוימת בדרום. אבל, אני ממש גומר, אבל אני רוצה להגיד מי שיסתכל כל הלושן שלו במילה במילה. הוא מפרש שכשהפוסוק מונה את היציאה של הגבול מעצמון לנחל מצרים, שזה ואדי אל הריש, הפוסוק לא מדבר על הגבול הדרומי של ארץ ישראל, אלא הוא כותב שמשם כבר מתחיל הגבול המערבי של ארץ ישראל, והוא מחדש, חידוש גדול נגד כל המפורשים, שיש שתי גבולות מערבים לארץ ישראל, אפשר לראות את הלושן שלו מילה במילה, הוא אומר שיש גבול מערבי של ארץ ישראל בים, ביבשה, שזה פה, זה הגבול המערבי של ארץ ישראל, ויש עוד גבול מערבי של ארץ ישראל בים, שזה מפה עד אור ההר. אז אם כן מדבריו יש ראייה בדיוק להפך. זאת אומרת שגם הוא הבין שגבול דרום זה גבול דרום. זה לא יכול להיות גבול מערב ולא גבול מזרח. ולכן כשהגבול הגיע עד נקודה מסוימת פה, אז הוא הצעה צריך לפרש שהגבול הזה לא גבול הדרומי, אלא זה גבול המערבי. אמרתי את זה על קצה המזלג, אם יש כמה שאלות אני אחכה כמה דקות, ובעיקר מי שיתעזר בסבלנות אני מחכה פה אחרי האירוע. שלושה נקודות, הנקודה הראשונה של גבול פאס, פאס גבול, פאיים, פאס זה שטח, פאס זה קו. הבאתי את הדברים שהרב שוורץ כתב בעמק הרובע כבר בקונטרס שלי ובאריכות יותר בספר, הציבור ישפוט לבד. גם בנוגע לנושא של הנושא האחרון, נתחיל עם באר שבע, המקום החדש שהשוורץ הביא זה מקום שלא בדקתי קודם, אני אבדוק בלי נדר לגופם של דברים, אני גם אמור על הקונטרס בלי נדר במשך הימים הקרובים, מי שיראה בכתובת מייל אני אכתוב אם דעתי מסכמת לזה או לא. הנקודה האחרונה שהוא דיבר על שמימת דרום ארץ ישראל, אני כבר התייחסתי לזה פה, אפשר לראות בתוכניה פה בעמוד האחרון, בעמוד 23, הבאתי את הדברים, הבאתי שהמורוקסיה כבר, שהפסוק מעיד שאדום תפך להיות למדבר שממה, והמורוקסיה כותב שאדום לא מצאנו מאז ומעולם, יראו את הלשונות פה בפנים, זה מזכיר לי סיפור, פעם היה שתי יהודים ברוסיה שהתווכחו, אם הקדוש ברוך הוא רוצה להרוס את מוסקבה, מה הוא עושה? אז ראובן אמר, הוא יזרוק אבנים וישבור, אז הוא אמר, אבל מה יהיה עם האפר? אז הוא אמר לו, את האפר הוא יפזר בים, הוא אמר, אז יישאר בים. אז אמר לו שמעון טיפש, אם הקדוש ברוך הוא אומר לא יהיה מוסקבה, לא יהיה מוסקבה. זה מזכיר את הסיפור פה. הנובי מבטיח שאדום תהפך להיות מדבר שממה. ואנחנו רואים מדבר שממה, ואז באים ושואלים, רגע, אבל איפה היה יכול להיות שהיה פה אדום? והמורקסיום מעיד שהמדבר שממה שעלה הקדוש ברוך הוא הבטיח עד היום היא קיימת. בכל מקרה הדברים פה מבאים בעמוד 23 ואפשר לבדוק את זה בפנים. אני רוצה דווקא נקודה אחת לא עניינית, מכיוון שדיברו פה קודם על ציטוטים מקוטעים וכולו, יש נושא שמאוד כואב. איזה חמישה ימים? אני גם הבאתי את זה פה, את החמישה ימים הקו תופך, זה נמצא פה ונמצא יותר באריכות בספר. אבל אני רוצה תגובה אחת לא עניינית, ובלי נדר אמרתי, אני אשאר פה אחרי האירוע ללא הגבלה. אני מחזיק בידיים קונטרס שהופיע לפני קצת זמן, וזה חולק פה בציבור. היה אברך שכאב לו מאוד הדברים שאני הולך להגיד, והוא פרסם תגובה, ואני גם עברתי על זה, והוספתי לו הערות, אפשר לראות. אני רוצה לצטט דוגמה אחת קטנה, ובזה אני אסיים. אני מבקש מהציבור לפתוח בעמוד, זה דוגמה קטנה ודוגמה שמראה על הכל כי זה לא פעם ראשונה. עמוד חף ב', הערה 2. הנה, אני מצטט מילה במילה מהקונטרס, אפשר לראות אם אני לא משנה. הנה, הקונטרס שנקרא בשם יסוד, אני לא יודע אם מותר לקרוא לזה קונטרס, הדפים שקוראים לזה בשם יסוד תאוס המתירים. שימו לב, עמוד חף ב', הערה 2, וזה דוגמה אחת, מי שיראה את התגובה שאברך אחד הוציא, חולקה פה גם בציבור. הנה, אני אקדים שבפרק הזה הוא טוען, הוא רוצה להגיד שגם לפי אדמסקוידש, שעליו שמח המשנה יוסף בהתחלה, הגבול לא נעצר איפה שהוא אמר בוודי בנחל צין, שזה משהו פה, אלא הגבול מגיע עד פטרה, לפי אדמסקוידש. זה פלא גדול שאדמסקוידש עצמו בפרק א' מתאר את הגבול בדיוק על איזה ודי ועל איזה הכל, וגם המשנה יוסף שלח מכתב לאלה מסי ואמר לו שהוא גם מצא את המפה המקורית של התבואי סעורץ וכולו, אני לא נכנס לזה. על כל פנים הוא רוצה להגיד שבעצם המשנה יוסף טעה בהבנת התבואי סעורץ, ולפי שיטת המשנה יוסף הגבול לא הגיע, לא הלך פה על תוואי נחל צין משהו כזה, אלא הגיע עד אזור פטרה. בסדר, אין בעיה. עכשיו אני מצטט מילה במילה. הנה המשנה יוסף כבר נשאל שלפי התבואי סעורץ הגבול מגיע דרומית לפטרה, כנל. והישיב שם, שלפי הרמב"ן ועוד כמה ראשונים, קודש רחוקה מהגבול. ולדבריו, בהלכות שמיטה נקטינן כהרמב"ן, שהרי כמה הלכות יסודיות בהלכות שמיטה, שיעורי החזונישם כהרמב"ן ולא כהרמב"ן, ולכן טוען שגם בזה צריכים לנו לסמוך על הרמב"ן. ותשובתו תמוה ביותר, וכי מה אני אשמיט אצל הר סיני, ומה שייך לקבוע גבולות הארץ להלכות שמיטה, ובאם תהיה מחלוקת בעניין שישתנה הדין במלבושי שבת, ושהלכות שבת נגיד גרש, לא יתחולו. בקיצור, מילה במילה, הוא כותב ככה, שאלו את המשנה יוסף, איך אתה מצטט את התבואי סעורץ שאומר שהגבול מגיע עד פה ויתרת את כל השטח הזה? הרי נשאל המשנה יוסף שלפי התבואי סעורץ הגבול מגיע עד דרומית לפטרה. זאת אומרת, אתה היית בהבנת התבואי סעורץ. מה משיב על זה המשנה יוסף? ככה הם מצטטים. בסדר, אבל מצינו שהרמב"ן ועוד ראשונים הם אומרים שקודש רחוקה מהגבול ולכן אפשר לסמוך עליהם. פלא פלאות, מי שמבין את זה לא מבין המשנה. טוען חיטים ועוד אלו וסוערים, אפילו יותר גרוע מזה. אבל אני רציתי להביא את המצגת לצלם פה את הלושן של המשנה יוסף מילה במילה, בכל אופן זה מועתק, הלושן של המשנה יוסף מועתק מילה במילה בתגובה שחולקה פה. עכשיו אני אגיד לכם מה המשנה יוסף כן כותב. לא שאלו אותו שלפי התבואי סעורץ הגבול מגיע עד פטרה, אלא השואל אמר לו, אם נצרף את האדמס קוידש ביחד עם רשי, אמנם לפי האדמס קוידש הגבול לא מגיע עד פטרה, כי יש תאי קודש וכו' וכו'. אבל אם נצרף את זה עם רשי, ונגיד, ניקח את הקודש של התבויס האורץ, ונצרף את זה עם רשי, כי רשי כן אומר שהגבול הגיע עד קודש, אז ביחד יצא לנו שהגבול מגיע עד פטרה. זו הייתה השאלה, מילה במילה, אפשר לבדוק. מה נעמי שנס יוסף? דבר ראשון, הוא אומר, זה מאוד לא דרך מוזרה להרכיב תרי חומרי, לקחת חצי מאדמס קודש, להלביש את זה על רשי, ולהוציא שיטה לחומרי. בפרט הוא כותב שם שתי ראיות שזה מאוד מוזר להגיע את הגבול עד כך. אבל הוא כותב, אפילו לו יאיבני שככה נצרף את הכל, אז אפשר לסמוך על הרמב"ן ועוד ראשונים. זאת אומרת, לא שאלו אותו שטעית בהבנת המשנה יוסף, והוא ענה, אני סומך על הרמב"ן. שאלו אותו נצרף, טעית בהבנת התבויס אורץ, ואני סומך על הרמב"ן. שאלו אותו, בוא נצרף את החצי מהתבויס אורץ, נצרף את זה לרש"י, ועל זה הוא השיב 4 תשובות. ומי שיראה את המקור ויראה את הציטוט פה, יבין על מה מדובר. זו דוגמה קטנה, הם הציגו פה למשל, למשל אני נביא עוד דוגמה קטנה, הציבור ידפדף בעמוד, שמדבר שם על גבול טבעי, דוגמה קטנה אחת, הוא כותב שהמשנה יוסף מביא שנחל ערבה זה גבול טבעי של ארץ ישראל. זה נמצא בעמוד, אני כבר אצטט, כן, שימו לב, עמוד למד א', מילה במילה ממה שכתוב בקונטרס. יש לציין, שום פוסק או מפרש לא כתב שהנחל הוא גבול מגבולי הארץ, והנחל אלו אל הקו הפסקת אש בין מדינת ירדן למדינת ישראל, אלא מילה במילה, המשנה יוסף טען סברה אישית משלו, שהנחל אינו גבול טבעי, כלשונו, וזו הסברה, איש מה שהפכה את הגבול טבעי לגבול התורה מגבולות אלה מעשי. מי שימצא לי במשנה יוסף, אפשר לחפש על מברי באוצר החוכמה, את המילה גבול טבעי בהקשר לנחל הערבה, יקבל מני בלי נדר 100 שקל. דוגמה שלישית שאני אסיים בזה, הם ציטטו פה לאורך כל הקונטרס פעמיים, שהמשנה יוסף, 100 שקל. שגבול טבעי בקשר לנחל הערבה, לא נחל צין, בקשר לנחל הערבה. אם מי שמביא שמשנה יוסף דיבר על גבול טבעי בקשר לנחל הערבה, 100 שקל.
לא, זה 1,000 שקל.
1,000 שקל. רגע, ציטוט אחרון. בשתי מקומות הם כותבים שכשהמשנה יוסף הציג לבדת את החמישה יישובים, אז הוא הציג להם שכל חמשת היישובים הם חוץ לארץ, ובכל זאת הוא כותב שהבדת בכל זאת לא קיבלו את דבריו, והם החליטו לאסור את עניה ועוד. הלושן שלו הוא כותב שגדול, מכאן נראה גדול כוחו של המשנה יוסף, של המיחס יצחוק, שאף על פי שהציגו לפניו שהגבול הוא חוץ, שכל היישובים האלה הם חוץ לארץ לפי כל הדעות, אבל אף על פי כן, הוא בכוחו הגדול, לא שמע לו, והוא החליט לאסור שתי היישובים הראשונים. בתגובה, אני רציתי גם לצלם פה בפנים, הראו את הלושן למשנה יוסף בפנים, שהוא זה שאמר לבדץ, שאף על פי שאין יב ואין חצבה, הם מחוץ לגבול, אבל מכיוון שהן סמוכות לגבול, כדאי להחמיר. בסוף הוא מסיים שככה החליטו הבדץ, אלא שהם לקחו את הלושן של המשנה יוסף בסוף, וציטטו את זה, ואז הם ראו כאילו שהבדץ פצקו נגד המשנה יוסף. זה דוגמה קטנה, לא ללמד על עצמו, אלא מדקלקו ליוצו, ומי שרוצה, אני אשאר פה בעזרת השם אחרי האירוע.
אני חושב